אז רק לפני שבוע בישרתי על ספר חדש שיצא לאור, חלק שלישי מנחסו של אלמוידים, וברוך השם, היום, אתמול קיבלתי עוד ספר חדש שיצא לאור, מנחסו של בו וכמה. הספר הזה מרגש אותי במיוחד, כי הספר הראשון שהוצאתי לאור לפני כ-33 שנים, היה מנחסו של בו וכמה. הספר הזה לא נתפס מעולם, פעם שנייה, במדורה שנייה, משום שכל כך הרבה שיעורים וחידושים נתחדשו, וכושר עתיקם אחדת, ולא נתפניתי בכל השנים לעבוד מחדש ולעדכן את הספר, וברוך השם, עכשיו הספר יצא לאור, גדול יותר מפי שניים הספר הקודם, ובינתיים יצא לאור מנחסו של בו וכמה חלק א', אז במקום כ-30 סימנים שהיו עד פרק מרובה, עכשיו יש 77 סימנים, וזה שמחה גדולה. ויושב ממש מולי בחור צעיר ונפלא, מאיר, שגם הוא עבד על הספר הזה והעיר הערות חשובות, ואני מודה לו מעומק הלב, אבל ברוך השם שמחה גדולה. אז הרבה פעמים דימיתי ספרים לילדים. בין ילד לילד יש לפחות 9 ארכילאידו, בדרך כלל, לפעמים יולדס לשבו, אבל ברוך השם, לאחרונה זכיתי שיוצאים לאור ספרים בזה אחר זה, וזה שמחה גדולה, שנזכה תמיד ביחד להגדל תוירו ולהדירו, בשמחה ובטוב לבב. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה שכמדומני אף פעם לא דיברתי עליה בציבור, ודאי לא בשיעור הזה. פרשת זכרנו הזכירו שיש מצוות רבות, כפי שניתן לתאר. אחת המצוות, אסכו כויסי תשמרו, בהם תוכלו לא תרביע כליים, סותכו לא תזרע כליים. 5 הם איסורי הכליים שיש בתורת משה. 5 הם. והצד השווה שבהם, אין להרכיב ולחבר מין משאינוי מינוי, כלאי בהימו. הפסוק שזה אתה קראתי, בהם תוכלו תרביע כליים, אסור להרביע מין על שאינוי מינוי, כלאי זרועים וכלאי הכרם, וכלאי אילן, והאחרון כלאי בגודים הקרויה שטנס. בשטנס אסור לעשות בגד מצמר ופשטים, לחבר 2 מינים, אף על פי שאין בהם תולדה, משום שבגדים ואריגים אינם מצמיחים ואינם מולידים. ולכן שונה איסור שטנס כלי בגודים מארבעת האיסורים האחרים שבכולם יש תולדה. יש דמיון בין כלי זרום וכלי הכרם. בשניהם אסור לזרוע 2 מינים בסמיכות, קרובים זה לזה, אף על פי שלא יוצאים חיבור ביניהם. סמיכות המקום הוא האיסור בכלי זרועים ובכלי הכרם. שונה מהם כלי אילן וכלי בהימה. אף על פי שבמבט ראשון הלב היה נוטה לחבר כלי אילן לכלי זרום וכלי הכרם. הצד השווה שבשלושתם שמדובר בזריעה ובנטייה בגידולי קרקע בצמח שעולה מן האדמה. אבל חז"ל למדונו אחרת. בכלי זרום וכלי הכרם האיסור הוא בסמיכות, מינים שונים. לא מחברים ביניהם, אבל אסור לזרוע אותם במפולס יד, אסור לזרוע אותם בסמיכות, צריך להפריד בין מין לשאינו מינו. אבל כלי אילנות למדנו מכלי בהמה, וכך למדנו בקידוש של למד תסומד א', אס חוקוי סי תשמרו, חוקים שחקקתי לחוק כבר, בהם תוכלו לא תרביע כליים, סותכו לא תזרע כליים, מה בהם תוכלו בהרבוע, אף סותכו בהרכוב. בניגוד לכלאי הכרם וכלאי זרעים, בכלאי אילנות, כל האיסור הוא להרכיב, לקחת ענף, יחור, עין, ממין אחד, ולהרכיב אותו, להשתיל אותו לתוך גזע, לתוך עץ ממין אחר, וזה דומה לבהם תוכלו תרביע כליים. מרביעים 2 מינים כדי להשיג מין שלישי. שיש לו תרומה גנטית משני המינים, שממנו הוא יוצא. כך גם בכלי אילן, האיסור הוא בהרכבה. מותר לנטוע מיני אילנות, פירות שונים, אילנות שונים בסמיכות זה לזה. מה שעשו זה רק להרכיב מין בתוך מין אחר. זה האיסור של כלי זרועים. ולפני זמן לא רב כתבתי מכתב לרב חשוב בארצות הברית, בעניין מה שמצוי היום שמוכרים אילנות, וכמה פעמים כבר ראיתי את העצים, וזה פלאי פלאות. בתוך אותו עץ יש ענפים שונים, וכל ענף מוציא פרי אחר. גזע אחד, עץ אחד, שגדלים עליו קלמנטינות ותפוזים, לימונים ותפוזים. פרי הדר בדרך כלל, וכל ענף מוציא פרי אחר, פרי אוריגינלי. ענף אחד מוציא לימונים, ענף אחר מוציא תפוזים, וכל אחד מן המינים לפי העונה שלו. והעצים האלה בעונה אחת ייתנו תפוזים, בעונה אחרת ייתנו אשכוליות, ענפים שונים, האם יש בזה איסור כלאיים. אז כאשר אנחנו דנים בסוגיה מרתקת זו, קודם כל צריך להסביר. השיעור היום יעסוק רק בכלי אילן, לא בכלי זרועים, לא בכלאי הכרם, ודאי לא בשטנז או בכלאי בהימות, רק בכלאי אילנות. ובכלאי אילנות אנחנו קודם כל צריכים לדון בשלושה אפשרויות ושאלות שונות. האיסור להרכיב מין בשאיננו מינו, אסור לנטוע עצים מורכבים, והאם מותר לקיים עצים ולהחזיק אותם כאשר הם עצים של כלאיים, עצים שבהם הרכיבו מין במין אחר. לגבי עצם האיסור להרכיב, ליסמן דפלק, זה לאו מפורש, וזה הלאו שקראנו. והם תחולו תרביע כליים, סעותכו לא תזרע כליים. ולכן המרכיב מין בשאיננו מונו, כפי שמבואה ברמב״ם בריש של חזקליים, וגם בסימן ריש צד הגבוב בשולחן אורך יודע, לכולי אלמה זה לאו מן התורה, ומי שעושה כן לוקה. האם מותר לנטוע עץ שהרכיבו כבר? עץ שיש בו הרכבה של כליים, האם מותר לעקור אותו ממקם אחד, לנטוע אותו למקום אחר? או מה שמצוי היום, העץ להתחיל לגדל בעציץ, או בסק שיש בו אפר, עד שהוא גדל ומתפתח, ואחר כך מעבירים אותו למגורי קבע, ונוטים אותו בכוח קרקע עולם, בתוך שדות וגינות. האם מותר לנטוע עץ מורכב? האם דינו כהרכבה, או שמה לא? העץ מורכב. אין איסור בפרי שיוצא מעץ מורכב. מותר להנות מן הפרי, וזה סעיף מפורש בשוכנוך בירדי הסימן ריש צד גבוב. בניגוד לכלאי הכרם שאסור להנות מהם, לא כך בכלאי אילנות. ויש מן הראשונים שאומרים, למה בכלאי אילנות מותר להנות מן הפרי? כי לומדים גם זאת מכלאי בהמות. בכלא בהמה אין איסור להשתמש בבהמות בפרידות שיוצאים מן הסוס ומן החמור. אסור להרביע, אבל אין איסור להנות מן התוצאה, מן המינים המורכבים, כך גם בכלאי אילן. אלא שהשאלה נשאלת, האם מותר לנטוע עצים מורכבים? החזון איש, הלכס קליים, פרק ג' או זין, וגם בדיני קליים, מקבץ של הלכות קצרות, מבית מדרשו, מתורתו של החזוניש, שמודפס בחזוניש בסוף הלכס קליים, עוד למד ה', החזוניש נוקט שיש בזה איסור דיוריסה. וכל מי שנוטע עץ קליים, דינו כמרכיב קליים. כי כל עוד זה לא מחובר לקרקע ולא נטוע באדמה, הרי הוא כאילו לא קיים. ודינו כמי של מי שנוטע עץ קליים, כדין המרכיב קליים, ויש בזה איסור תורה. רבים מקילים. ובעצם השאלה השנייה, האם מותר לנטוע עץ מורכב, תלויה במידה רבה בשאלה השלישית. אז בכמה מקומות בשס, מועד קוטן בייז ומד בייז, אבל זה זור הסמך דל אדומד בייז, והמקור הוא בתוספת בפרק א' של מסכת קליים. אין לנו בבלי על קליים, אבל בתוספתא בפרק א' מקלעים, אנחנו מוצאים שתוספתא בקיבה, המקיים בקלעים ליועץ לויקה. רבי קיבה סבור, לא רק מי שזורע קלעים, או נוטע קלעים, או מרכיב קלעים, עובר בלעב, גם מי שמקיים קלעים בשדהו, גם הוא עובר בלעב וחייב מלכס. אמנם דאס התוספתא בעבודה זו דף סמך ד', המקיים בקלעים זה רק כשהוא עושה מעשה, אחרת לא רק שהוא לא לוקה, גם אין בזה יסי דיורייסה. אין חיוב דיורייסה לעקור כליים. ולכן כשאמרו חזל המקיים בכליים לוקה, הכוונה שהוא משקה, מדשן, מזמר, הוא מקיים את הכליים ומשביח אותם, ומחיה אותם על ידי מייסה, רק הוא לוקה, זה דאס התויסס. ויש תשובה מעניינת עד למאוד בחסם סויפר, ריש פי גימל ביורדיה, ואחסם סויפו דן בתמיהה גדולה, כי רוב העצים בזמננו, רוב עצי פרי הם מורכבים. וכך היה גם לפני 200 שנה בהונגריה, ואחסם סויפו דן על מה סמכו אנשים להחזיק ברשותם עצים מורכבים. אחסם סויפו אומר שסמכו על דברי התויסס, שאין איסור במקיים קלעים. אבל עדיין התאמה עומדת במקומה, משום שאלה החקלאים ובעלי החוות, שהיו בישותם עצי קליים, ודאי שהשקעו אותם ודישנו אותם וטיפחו אותם, כי עצם לא מטפחים אותו ולא משומרים עליו, ואין בו תוחלת, והוא לא ייתן פרי משובח, והוא יתייבש והוא ימות. אבל מכל מקום, השולחן ערוך פוסק, שאסור לקיים כלאי אילן בעקבות הטור. מדברי הרמב״ם משמע, אין בזה איסור כלל. שהרי הרמב״ם, מביא את הדין, הוא פוסק כמו רבי עקיבא, המקיים כלאיים לוקה, אבל בדברי הרמב״ם הלכה הזו מופיע רק בכלאי כרם, בכלאי זרועים, ולא בכלאי אילנות. והרדב"ז, בתשובת הרדב"ז, מדייק מדברי הרמב״ם, כך סבור הרדב"ז, שלדעת הרמב״ם, אין איסור מקיים כלאיים בכלאי אילן. אז כך סבור הרדב"ז, ולשיטתו, וכך הוא לומד בעיקר מסתימס הרמב״ם, שהרי ברמב״ם לא מצינו איסור מקיים כליים, אלא בכלי זרועים ובכלי אילנות. כותב הרדב"ז, תשובת הרדב"ז, חלק ו' לשונס הרמב״ם, סימן ר', כך כתוב בכל בוי, הלכס כליים צדק א', אורחוס חיים, הלכס כליים, תויסס הראש, סוי תדף ממגימל, וכל אלה היו מרבסיינו הראשונים. כך גם הריטבו, קידוש של המתס ומדלף. כל אלה סבורים שבכלי אילן אין איסור מקיים בכליים. גם אנחנו ראינו, רבים סבורים כן. המרשו שם במסכת סויטה, דף ממגימל, טורי אבן, ראש השונה, דף טס. כל אלה סבורים שהאיסור מקיים בכליים לא נאמר אלא בכלי זון ובכלי הכרם, לא בכלי אילן. למה נחלק? למה בכלי זום כן וכלי אילן לא? תויסס הראש, סויטו מם גימל, כותב חידוש על גבי חידוש, והוא אומר גם זאת למדנו מכלאי בהימו. וכשם שבכלאי בהימו מותר לקיים את המינים המורכבים, לא מצינו שצריך להרוג אותם או להשמיד אותם, אסור להרביע, אבל מותר להנות מן המינים המורכבים, ובוודאי מותר לקיים אותם. ומכיוון שכל איסור של כלי אילן למדנו מכלי בהימו, ומכאן למדנו שאין איסור אלא בהרכבה, להרכיב מין בשאיננו מינו על מנת להשיג מין שלישי, מין מורכב. ולכן גם זאת למדנו שאין איסור מקיים כליים באיסור כלי אילן. אבל לעומת דברי הרמב״ם שממנו דיקו רבים שאין איסור מקיים בכליים, הראש, הלכס כליים סימן גימל, פוסק שיש איסור מקיים בכליים גם בכלי אילן, וכך פוסק השולחן ערוך. מקודם אמרתי בדעות ריש צדיק וו, הלכות אלה כתובים בריש צדיק ה' ביורדיה, בסעיף גימל, כך פוסק הטור והשולחן ערוך. האם זה דאורייתא או דרבנן? גם בשאלה זו נחלקו ראשונים אחרונים. בדברי הראש, מבוא להדיה, שמקיים כליים בכלי אילן זה איסור דאורייתא, כי הראש לא מחלק בין כלי זרועים כלי הכרם וכלי אילן. מדיבר ראש מבואה שמדובר בדיורייסי כשיטס בקיבש אומר להדיה, שמקיים כליים לויקה. כך מבואה בדברי הלבוש, יורדי הרי סדקאי. כנסס יחזקל, שהיה מגדוי לאחרונים לפני 300 שנה, רבי חסל קצנל בוגין, סימן צדיק ת'. אבל יש כאלה שסבורים שבכלי אילן, המקיים איננו עובר אל איסדר הבונון. ברכי יוסף, אחידו, שם רי סדקאי, דברי חיים, יורדי בחלק הראשון, סימן סמך, חזוניש. סימן בייז אוסטס. אז החזוניש לא תולה נטיעת כליים בקיום כליים. הנויטי העצים, עצים מורכבים, לדעת החזוניש יסדי אורי זה כמו המרכיב. המקיים כליים איננו אלא איסדר הבונון, כך סבור החזוניש. והחזוניש לשיטתו כותב חידוש גדול. כאשר מדובר בספק כליים, אין איסור מקיים כליים. שהרי גם בכליים גמורים, המקיים כליים איננו אלא איסדר הבונון. ולכן כאשר מדובר בספק, ספק איסדר הבונון. לפני שנים אמרתי כאן שיעור, אני לא זוכר מתי, אבל אני חושב שעברו לפחות שנתיים. בשעתו עסקתי בעיקר בסוגיה של שוויס, של שמיטה, והבאתי בדברי החזוניש, שהחזוניש סבור שבאיסור שעיקרו מן התורה, לא אומרים ספק איסדר הבונון לכולו. וזה סותר את דברי החזוניש בהלכות כליים, וכבר ציינתי את זה אז. כי כאן כותב החזוניש, אם יש ספק, אז אנחנו מקילים במקיים וכליים. אף על פי שהנוטי הכליים עושה מן התורה, המרכיב כליים עושה מן התורה, אבל מכיוון שמקיים כליים איננו אלא איסדר הבונון, בספק יש להקל. ולכן החזוניש מקל לקיים עצים מורכבים ממינים שונים של פרי הדר. וזה מביא אותנו לשאלה שגם בה נחלקו גדולי הפויסקים. כאשר מדובר בפרי הדר, האם פירות שונים, אשכולית, תפוז, לימון, אתרוג, האם סוגים שונים של פרי הדר הם כלאיים זה בזה, או שמה כל פרי הדר דין אחד להם. החזוניש מסופק בכך. והחזוניש מחמיר מספק. סימן גימל, עוד זין, חזוניש, הלכס, כליים. והחזוניש מחמיר ואומר שאסור לקיים, אסור להרכיב פרי הדר מין בשאיננו מינו, אבל כאשר אנחנו דנים בשאלה האם מותר לקיים עץ מורכב מפרי הדר, חזוניש משתי סיבות מקל. א', לשיטתו, המקיים כלי אילן, זה רק איסדר הבונון וספק איסדר הבונון לכולה, ועוד, הרי זה ספק ספקה. שם ההלכה כדברי הרמב״ם, והרדב"ז, ורבים אחרים, שבכלי אילנות בכלל אין איסור מקיים. אז למרות שהשולחן ערוך מחמיר כדעתו, אבל זה ספק. ובפרי הדר, זה ספק שני, מטעם ספק ספקה, מותר לקיים עצים מורכבים מפרי הדר, כך פוסק החזוניש. ביביע עומר, חלקי סימן יוטס, דווקא בחלק אורחיים, לא בסוגיות של כליים, אלא בסוגיות של ביחס שחיינו. ורב ובאגדן, במי שכבר אכל תפוז, ועכשיו לראשונה בשנה הוא מקבל אשכולית, או קלמנטינה. או פרי אחר מפרי הדר, האם יברך שחיינו או לא יברך שחיינו. אז הוא מביא חבל גדול של אחרונים, כדרכו בקוידיש, בבקיאותו הגדולה, שאמרו שכל פרי הדר הם מין אחד, ולכן לא יברך שחיינו. ולפי זה, חלק מן האחרונים אומרים כך, גם לגבי כליים. זאת אומרת, יש מי שמקל ונוקט שמינים שונים של פרי הדר הם מין אחד לגבי כליים, אבל החזוניש מחמיר. ולדעתי צודק החזוניש, משום שהנושא הוא נושא מורכב ולכאורה יש סתירה בין שתי הלכות בדברי הרמב״ם ממש בפרק ג'. אז בפרק ג' הלכה בייז כותב הרמב״ם, יש בזרום שני מינים שהם דומים זה לזה וצורת שניהם קרובה להיות צורה אחת. ואף על פי כן, הועיל והם שני מינים, הרי אלו אסורים זה עם זה. כותב הרמב״ם. אם הם שני מינים, אף על פי שהם דומים זה לזה, וצורת שניהם קרובה להיות צורה אחת, הועיל ושני מינים הם, הרי אלו אסורים זה עם זה. הלוך ההי באותו פרק, ואני שוב קורא את לושן הרמב״ם. וכן אם יש שם זרועים ואילונס אחרות, אף על פי שהם שני מינים בטבעם, הועיל ועלים של זה דומים לעלים של זה, או פרי של זה דומה לפרי של זה דמיון גדול, עד שיראו כשני גוונים ממין אחד, לא חוששו להם לקליים זה עם זה, שאין הולכים בקליים, אלא אחר מראית עין. כותב החזון איש, אף על פי ששני מינים הם, ובבוטניקה, במדעי הצמחים, כל מומחה יאמר שהם שני מינים. הועיל והם דומים, דמיון גדול, עד שיראו שני גוונים במין אחד, לא חששו בהם משום כליים, שאין הולכים בכליים אלא אחר מראית העין. כותב הרמב״ם, לא ההגדרות והקריטריונים המדעיים קובעים לגבי דיני כליים, אלא מראית העין, ומכיוון שהם דומים זה לזה, אינם כליים זה וזה, ולכן יש שתירה בין הלוך ג' הלוך ה', הלוך ג' כותב הרמב״ם, אף על פי שהם דומים זה לזה, הועיל ושני מינים הם, אסורים זה בזה, בהלוך ה' כותב הרמב״ם הפך הדברים. פתרון אחידה במילה אחת בדברי הרמב״ם, ואני קורא בדייקנות שוב את שתי הלכות. בהלוך ג' שבו הרמב״ם מחמיר, כותב הרמב״ם, יש בזרום שני מינים, שהם דומים זה לזה, וצורת שניהם קרובה להיות צורה אחת. הם אמנם דומים, צורת שניהם קרובה להיות צורה אחת, אבל זה לא ממש צורה אחת. בהלוך ההי, שבו הרמב״ם כותב שהם לא כלאיים, הוא כותב, יש שם זרועים, שני מינים בטבעם, הועיל, ועלים של זה דומים לעלים של זה, פרי של זה דומה לפרי של זה, הוא לא כותב קרובה להיות דומה, או קרובים להיות דומה, אלא עלים של זה דומים לעלים של זה, פרי של זה דומה לפרי של זה, דמיון גדול. והלוך ג' הוא כותב דומים, הלוך ה' הוא מדגיש דמיון גדול. עד שיראו כשני גוונים של מין אחד, אז זה מותר. ולכן ההבדל בין מותר לאסור, החבל הדק שמפריד בין מה שמותר למה שאיננו מותר, הוא דמיון מול דמיון גדול. קשה להגדיר דברים כאלה. ואם אני צריך לשפוט, אני חושב שאשכוליות ותפוזים דומים, יש להם תכונות משותפות, אבל הם לא דומים דמיון גדול. וכל בר דעת מבחין במראה בין קלמנטינה לתפוז, בין לימון לקלמנטינה, לא רק בצבע, גם במבנה הפרי, בגודל, במבנה, הם בכל זאת פירות שונים. ולכן לפחות מצד הספק ודאי ראוי להחמיר. אני הייתי, אם זה היה תלוי בי, הייתי מחמיר יותר מהחזוניש, והייתי אומר שזה ממש שני מינים. דעתי נוטה לאלה שאומרים שגם בין פרי הדר יש משפחות משפחות, למשל הלימון והאתרוג, קורב אני לא אומר שאינם כלאים זה, כלאים זה בזה, כי הם באמת דומים. מבחינת הגודל, מבחינת הצבע, מבחינת המבנה, אנחנו יודעים להבחין בין זה לזה, אבל הם דמיון דומים, די דמיון גדול. העלים דומים, הפרי דומה, מה שאין כן, לימון ותפוז. שניהם פרי הדר, אבל מאוד שונים זה מזה מבחינותיהם. אני לא יודע מה זה פומלה. אני חושב שזה מורכב. זה מורכב בין תפוז לשקולית, כן? מישהו יודע כאן? אבל אני חושב שגם בין משפחות פרי ההדר יש קבוצות קבוצות. אבל בכל אופן, אני מסכים לגמרי בדברי החזון איש. מכיוון שההבדל בין הלוך הג' להלוך ההי הוא הבדל דק. קרויבו, צורתם להיות צורה אחת, עדיין זה אסור. דומים דמיון גדול, עד שנראים כשני גוונים של מין אחד ממש, אז מותר. לדעתי ודאי שצריך להחמיר בפרי הדר, במינים שונים ולחמיר. ואף על פי כן החזון יש מקל לגבי מקיים, משום סמק סמקה, משום שם הלוכה כדברי הרמב״ם, ורבים אחרים מרבסנו הראשונים, שאין בכלל איסור לקיים כלי אילנות, ואיסור מקיים זה רק בכלי זרעים וכלי הכרם, ובגלל הספק, בפרי הדר, האם הם מין אחד או שני מינים שונים. וזה אחרון החזון יש. ואני חוזר לשאלה שבה פתחנו את השיעור היום. עץ שיש בו מינים שונים, אבל הם לא מתערבים זה עם זה. כל ענף נותן פרי אחר. וזה תלוי בגזע. יש גזע שהוא ניטרלי, והוא יכול לסבול ולתת חיות לענפים שונים, וכל ענף שומר על המטען הגנטי, על ה-DNA שלו. והגזע לא תורם ולא משבש את המטען הגנטי של כל ענף וענף. ואלה אותם עצים. רוב העצים, גם הגזע, מתערב ונותן מטען גנטי. ולכן ברוב העצים, מי שמרכיב ענף בתוך גזע, זה כליים, זה איסור של כלאי אילן. מה הדין העץ הזה שכל ענף שומר על ייחודו? ראיתי בין הספרים של גדולי הזמן, שיש מי שאומר שבזה ודאי צריך להחמיר חומרה יתרה, ואפילו לדעת המקילים, וזה ודאי אסור. למה? כי הרמב״ם כותב שבכליים הולכים אחרי מראית עין, ורואים שיש פה עץ מורכב. ואני חושב שזה טעות. איבד דאיטליה הייתי אומר שבזה כולי עלמא מועידים שאין איסור כלל. קודם כל לגבי דברי הרמב״ם, הרמב״ם אומר שבכליים אין הולכים אלא אחרי מראית העין. כוונת הרמב״ם ברורה, כאשר אנחנו צריכים להחליט מין אחד או שני מינים. מה הכלים? במה זה תלוי? אומר הרמב״ם, זה לא תלוי בהגדרות מדעיות. זה תלוי במראית עין. יכול להיות שני מינים, אבל אם הם דומים דמיון גדול, לגבי דיני כליים הם מין אחד ואין בהם איסור כליים. גם אם מבחינה מדעית הם משפחה אחת, אבל אם הם לא דומים דמיון גדול, אז יש שם איסור כליים. אז כאשר הרמב״ם כותב שבכליים הולכים אחרי מראית עין, זה לא אם זה נראה לנו נחמד או לא. זה כאשר אנחנו צריכים להגדיר ולחלק בין המינים שונים. מה נחשב שני מינים ואסורים משום כליים? מתי מינים שונים נחשבים מין אחד ואין בהם מסוג כליים? בקביעה הזו אנחנו הולכים אחרי מראית עין. ולא כאותם הרבנים והגדולים שאמרו, רואים שזה כליים, על אותו עץ יש לימון ויש תפוז. זה לא קשור לדברי הרמב״ם במראית עין. ואיבדידי טליה הייתי אומר שבזה לכולי על ממותר, משום שכל הגדר של כלאי אילנות למדו חז"ל מכלאי בהימו. וכאשר אתה מרכיב זוכר ונקי ומשני מינים, מן ההכרח שהוולדות שיצאו, יהיה בהם תרומה גנטית גם של זה וגם של זה, כמו תמיד. כאשר אב ואם ושני מינים מולידים ולדות, הם לעולם מורכבים. התוצאה היא תוצאה מורכבת. ואנחנו לומדים כלי אילנות מהרבו הסבאים, הם מכלי בהם, ולכן אין איסור לזרוע שתי אילנות בסמיכות, בגוב אחד באדמה, אף על פי ששם צומחים שני אילנות. כל איסור של כלי בהם, כלי אילן, זה רק כשיש גנטיקה משותפת. כמו כלי בהם, כך גם כלי אילן. ובאותם העצים שכל ענף שומר על הייחוד המוחלט שלו מבחינה גנטית, אז הגזע כמו קרקע אילם. זה כמו קרקע אילם, ואני הייתי אומר שאין בזה איסור כלי אילן כלל, כי אין כאן הרכובה. אין כאן הרכובה. כי הפרי שיוצא איננו פרי מורכב, וכל ענף שומר על הייחוד שלו. ונמצא שהגזע איננו משמש אלא מעשה עץ בעלמה וכמו קרקע יוילום. כאילו נתנו שתי אילנות סמוכים זה לזה. כך אני הייתי נותן. אבל מכיוון שבכל זאת מדובר בחידוש, אף על פי שלדעתי חידוש שמתיישב עד מאוד על הלב, אבל מבחינת הפרקטיקה זה הרכובה, זה הרכובה. עשינו בדיוק מה שאנחנו קוראים הרכבה. נותנים ייחור, ענף או עין מעץ אחד, ממין אחד, מרכיבים אותו לעץ אחר, אז יש פה מעשה של הרכובה. ולכן, כלל גדול בהלוכה, כאשר יש צורך שעשתחק, תיקון, הפסד, צורך כלשהו, כוחד את הילה עודיף, ואנחנו מחפשים דרך להקל, ואני תמיד מסביר לתלמידיי, כוחד את הילה עודיף זה לא משום שאין רובץ ביוכל לעמוד, זה לא דיעבד, כך קבעו חז"ל בדרכו של תורה. כך היא טבעה של ההלוכה, כוחד את הילה עודיף. אבל כשאין כל צורך, למה להיכנס לספקות? תשאלו אותי, האם אפשר לסמוך על הסבורה של המנחסושו? בדרך כלל כן, כך אני חושב. שעשת חק? כן. אבל כשאין כל צורך, משום מה להיכנס לספק כלשהו? יש תשובה בריבש, הוא מביא דברים של רבו הגדול הר"ן. והר"ן כותב דברים כל כך פשוטים וחודרים. אומר הר"ן, בכל תחום מתחומי חיינו, אנחנו יודעים להתרחק מן הסכנה. ודאי כשמדובר בסכנת מוות, או גם בסכנת פגיעה, בסכנת הפסד ממון. אנשים יודעים להימלט מן הסכנה, ולהתרחק מן הסכנה, ולברוח מן הסכנה, אומר הר"ן. וכי לא תהי כהנת כפונדקית, ולא נתייחס לחי האוילום בדרך שאנחנו מתייחסים לחי אישו, לא בכדי אמרו חז"ל במסכת אבות, הווי בורח מנו אווירה. לא רק אל תבור אווירה, תברח. תברח מן האווירה כפי שאתה בורח מן הסכנה, כפי שאתה בורח מן הכאב ומן ההפסד ומן הנזק. ולכן, כאשר נשאלתי, האם ראוי לקנות עץ כזה? בשביל מה? למה? אז אם יש צורך, זה יפה. זה באמת יפה, אני לא יכול לומר שאסור. אבל מאיו יסטויב, שמה להיכנס לספקות כלשהן. אז אילו הייתי צריך לפסוק בסכין החריפה, אני נוטה יותר לומר שבעץ כזה כולנו ממועדים שמותר. ולא כדברי גדול המאחרים שאמרו בעץ הזה כולנו ממועדים שאסור. כי רואים את הערבוביה, רואים את הקלעים. לא, רואים להדיה שאין כאן קלעים. רואים בענף אחד לימונים, במיטב ומסורת והמרה של לימונים, ובענף אחר תפוזים, ואין כאן כל תרובת גנטית. אין תרובת של מיני פירות שונים. עובדה שכל ענף נותן עץ אחר. ומן הסברה הייתי אומר שהגזע משמש כיכר כיוילום. ויש כאן אילנות שניטועים באותו גזע, כמו באותה פיסת אדמה. ואף על פי כן אני אומר, לא כדאי, בשביל מה להיכנס לספקות, כי בסופו של דבר יש כאן הרכובה. ולכן, מכיוון שאין בזה צורך גדול, ראוי להחמיר בזה. חידוש עצום כותב אחסם סויפר. לגבי שאלה האם מותר לנטוע מינים מורכבים, כותב אחסם סויפר. מי שהרכיב מין בשאיננו מינו, ועבר על איסור של כלאי אילן, ברגע שהענף התאחה, והשתרש לגמרי בגזע של המין האחר, שוב אין איסור כליים, ומכאן ואילך מותר לכתחילה להעביר את העץ ממקום למקום, כי אין איסור כליים לאחר ששני המינים התחברו. וזה נראה לי חידוש כל כך גדול. איסור כליים זה רק כל עוד לא התחבר. מי שהתחבר, יש כאן כבר מין חדש, ומכאן ואילך, אין איסור. אני יכול לראות את הסברה של אחסם סויפר, כי האיסור הוא רק בהרכבה, ביצירת מין חדש, אבל מי שהורכב, אין יותר איסור. אבל, מכיוון שמדובר בחשש דאורייתא, תמה אני, סבור בעלמא שאין בו כל הכרח, ואני מן הסברה הייתי נוטה יותר לומר, זה כליים, זה כליים, וכשם שאסור להרכיב כליים, אסור גם לנטוע כליים, וכסברת החזון איש. אבל רחסם סויפה חלק ואוב סמל חופי, כותב חידוש עצום, שכל כי היי גוונה אין איסור. ומה שחידוש עוד יותר גדול, רבים מן האחרונים הולכים בעקבות רחסם סויפה ופסקו כך להלוך על הכולה. אוך השולחון, רי סדקי, כמובן סיף יוד חס, שוב אסמה שם, חלק א', קוף עין ת', והרוגה סבויסם, יורדיה, רי שלמד ג'. אז מילא הרוגה סבויסם היה תלמיד מובהק של הכסב סויפר. תלמיד תלמידו של אכסם סויפר, אין זה פלא שהוא הולך בעקבות אכסם סויפר. אכסם סויפר היה לו מעמד אדיר בכל המדינות, אבל ודאי אצל גדולי הונגריה. אבל המרשם לא היה מתלמידי מתלמידה, והמרשם תמיד היה עצמאי לחלוטין מגדוי לגליציה ואורך השולחון, בכלל היה בליטה, בנובדוק, וגם הם פוסקים כדברי רחסם סויפר, אף על פי שלדעתי מדובר בחידוש גדול. רחסם סויפר כותב, כאשר העץ התאחה, שוב אין לו שם כלאיים, ומכאן ואילך אין איסור. זה חידוש של רחסם סויפר, ורבים מן האחרונים הלכו בעקבותיו.
אבל
השם
של
החתם
סופר זה שאין
איסור קיום,
פה לא כתוב
נטייה,
אולי זה יותר
קל
קיום.
כן. הרב דביר, אני מודה לך על ההערה. אתה זוכר את רחסם סויפר או שאתה מתוך הדברים שלי? רחסם סויפר מדבר באמת על קיום. אבל הסברה של רחסם סויפר הוא, מי שהשתרש, זה כבר לא מוגדר ככליים. צריך לבדוק את רחסם סויפר, משום שגם אני שמחתי על זיכרוני, ואני חושב שרחסם סויפר מדבר באמת על האיסור של קיום, אבל לפי הסברה שלו, הוא לכאורה הוא הדין לגבי נטייה. אבל מן הראוי שנדקדק בלשוננו, וצריך לבדוק גם את שאר המקורות שהבאתי, האם הם מדברים על קיום, או שמה גם על נטייה. אבל הסברה לכשעצמה מחודשת, כפי שאמרתי, והיא בדידי טליה, הייתי נוטה להחמיר, אבל רחסם סויפר ורבים מן האחרונים שלחו בעקבותיו וכאלו. שאלה רלוונטית, שלא רחסם סויפר יכול היה לדון בה, ולא אוך השולחון, ולא הרוגה סבויסם. הנדסה גנטית. והיום אנחנו מחדירים די.אן.איי של מין אחד לתוך מין אחר. האם יש בזה איסור מצד כלאיים? מבחינת התוצאה לכאורה זה דומה. אבל אנחנו לא לוקחים ענף, ייחור, ופוצעים וחותכים בגזע ומשתילים ענף לתוך הגזע. מדובר בתהליכים מיקרוסקופיים, כששולפים מקטע מתוך רצף של די.אן.איי של מין אחד, מחדירים את זה למין אחר. בדרך כלל, איך מחדירים די.אן.איי ממין למין אחר, לא עם פלסטר? בדרך כלל משתמשים בחיידקים, בבקטריות. ויש דרך להצמיד מקטע של די.אן.איי לחיידקים, והם חודרים לתוך פרי זרע של מין אחר, וכך אנחנו מחדירים תכונות גנטיות של מין אחד לתוך מין אחר. אם נדון מצד המייסה, ודאי שזה לא דומה להרכובה, אם נדון מצד התוצאה, יש מקום גדול לומר שגם זה בכלל איסור כליים. אז יש מגדול הזמן שדנו בשאלה הזו, והגישה שלהם הייתה, מכיוון שהעין לא יכולה לראות די.אן.איי, העין הבלתי מזוינת, זה כמו תולעים, תולעים זעירים שאין העין רואה, שאין בהם חשש איסור תולעים. ספר שלי מחסו שאני חושב בחלק השני, יש הרבה תשובות בדיני תולעים, ושם הבאתי ודנתי בריחות בדברי האחרונים. מה שאין העין יכולה לראות לא קיים, אבל זה לא קשור לענייננו. כאן מדובר בעשיית מעשה, לא באיסור מחלות אסורות. כאן השאלה היא, האם עשיית המעשה שעל ידו אנחנו מגדירים DNA ממין למין אחר, האם יש בזה איסור של הרכבת כלאיים, כלי אילן? וצודק רב שמעון זלמן, מנחה שלו עם החלק בייס מצדק זין, כאשר רב שמעון זלמן הוא הראשון כמדומני מגדול הזמן שדן בשאלה של הנדסה גנטית בצמחים. ורב שמעון זלמן כותב שם סברה מעניינת, ואני לא ירדתי לגמרי לסוף דעתו, וכותב רב שמעון זלמן, כאשר מדובר בבעלי חיים, וגם בבעלי חיים כבר הצליחו להרכיב תכונות גנטיות של מין אחד במין אחר, והייתה כבשה בשם דולי, כבשה מאוד ידועה ומיוחסת עד למאוד, מבחינת היוחסין, היוחסין שלה היו מפוקפקים, משום שהיא נולדה מאב ואם מפוקפקים. החדירו DNA לתוך תא של אחר, וכך היסור הזה בא לעולם. רב שמעון זלמן אומר, לגבי היסור של כלי בהמה אין איסור, כי בפועל אין הרבעה, אין הרבעת מין אחד על מין אחר. אבל לגבי כלי אילן, אסור. לא לגמרי הבנתי, כי שם שאין הרבעה, אין הרכבה. גם הרכבה הוא מעשה מסוים. אבל חזוני שמגימל בכליים מדבר על כלי אילן, כאשר במקום לקחת ענף ממין אחר ולהרכיב אותו בגזע של סוג אחר של עץ, לוקחים שרף אילנות, חומר נוזלי. והחזון איש טוען, אין בין חומר לחומר. ובאיסור כלי אילן, אין הבדל אם מדובר בחומר נוזלי או בחומר מוצק. שרף אילן או בענף. אני אינני בוטניסט. אני לא יודע מה עובד, מה לא עובד, אבל אני מצטט את דברי חזון איש. אז אם נאמר DNA דומה לשרף אילנות, שלב שני, אחרי שלב אילנות, זה ההאבקה. בטבע, דבורים והרוח המנשבת מאביקים פרחים ופרחי אילנות, והרוח מבירה אבק של עץ זכר לפרחים של עץ נקבה, וכך העצים נותנים פרי. דבורים עושים את העבודה הזו, והרוח המנשבת. האם מותר לבני אדם לאבק פרחים? לא של אותו מין, אלא של מין אחר, גם בשאלה זו. דנו גדול הדור הקודם, ורבים אסרו. זה הדבר הכי קרוב להנדסה הגנטית. אבל הנדסה גנטית בכל זאת שונה, משום שלא מדובר בתהליך שאנחנו מוצאים בטבע, אלא בתהליכים לגמרי שהם מעשי אדם. מדובר בתהליכים שונים. לא לוקחים חומר מעץ אחד ומחדירים את זה לעץ אחר, אלא תהליכים מאוד מורכבים. ולדעתי, החילוק הבולט ביותר, כי בהנדסה גנטית לא עושים ממש מינים מורכבים כמו בכלי אילנות. אפשר להעביר מקטעים של DNA שנותנים לפרי המקורי, לעץ המקורי, תכונות מאוד מוגבלות ומסוימות של מין אחר. אבל התכונות האלה הן בשוליים, תכונות מאוד מוגבלות ומוגדרות, וזה לא דומה כלל לעץ מורכב שבו יש תרומה של DNA 50% על 50%, והפרי שיוצא הוא פרי חדש ממין אחר. ומשום כל הסיבות האלה אני חושב שאין איסור כלאיים בהנדסה גנטית, גם אם משתמשים ב-DNA של מין אחד, מגדירים אותו לתוך מין אחר. כי הדברים אינם דומים לכלי אילנות, לא מצד המעשה ואף לא מצד התוצאה, ומשום כך, לאני הזדהיתי, איבדיד איטליה, אין בזה איסור. אז עסקנו היום בסוגיה גדולה וחשובה של כלאי אילנות, עסקנו בשורשי הסוגיה ובכמה וכמה שאלות מעניינות הלוך על המייסה, שאלות חדשות שנשאלו לראשונה בדורנו על ידי ההתפתחות גם של הטכנולוגיה וגם של הבנת המדע והאפשרויות ותגליות חדשות, ועסקנו בסוגיות אלה הלוך על המייסה. אבן עזרא, בפסוק שבה פתחנו את השיעור היום, הוא שמע אותם אסחו קויסאי, בהם תחולו תרביע כליים, סוד חולי תזרע כליים. ואני מצטט את לשונו של אבן עזרא. פה ארמוז לך סוד, דע, כי השלם, שלם מאוד. על כן כתוב באברום, ויש ממשמרתי מצווי סייך וקויסא ותוירוי סי. פילי פלאות, מה הוא אומר? ארמוז לך סוד, דע, כי השלם, שלם מאוד. לא רק שאנחנו לא יודעים מה הוא אומר, אנחנו גם לא יודעים איזה סוג סוד. איזה סוג סוד? מסודות הקבלה? לא יודע. אבן עזרא בדרך כלל איננו מקובל. אולי סוד בעומק הפשט, הפילוסופי. אבן עזרא היה יותר קרוב לפילוסופים כמו הרמב״ם, מאשר למקובלים. אבל הוא אומר הגדרה, דע כי השלם שלם מאוד. מה זה קשור לאברהם אבינו? וישמו המשמרתי, מצווי סי, חוקוי סי ותוריו סי. וכמדומני שצריך לפרש את אבן עזרא לפי הרמב״ן. הרמב״ן כן היה מן המקובלים, אבל כאן הוא מסביר את האיסור של כלאיים בדרך הפשט. וההסבר של הרמב״ן לגבי כלאי בהמה וכלאי אילן. כותב הרמב״ן, קדוש ברוך הוא ברא עולם נפלא ועולם מושלם, והוא לא צריך את העזרה שלנו כדי לשכלל אותה. הוא לא ביקש את העזרה שלנו. רק לגבי אחד הנבראים, קדוש ברוך הוא רוצה את העזרה שלנו. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא אמר, נעשה אדם, בלושן רבים. וחז"ל אומרים, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם, אמרו מלאך השורס, אתונויסם פיסחם פלפטויים. ויש מדרושים שבהם מוישה רבנו שואל את השאלה הזו, כאשר הקודש ברוך אומר את התואר אל המוישה, ומוישה אומר, אתונויסם פיסחם פלפטויים. יאמרו שותף היה לו במעשה בראשס. וחזל אומרים שהקודש ברוך הוא אומר למוישה, מוישה כסויב, הרויצה ליטויס, ייטעה. והבריס קרוב אמר, הרוצה לטעות ייטה, לא חשוב מה יהיה כתוב. אם יהיה כתוב כך או כך, מי שרוצה לטעות, תמיד ימצא סיבות לטעות ומקום לטעות. אבל השאלה נשאלת, אבל למה הקדוש ברוך הוא באמת אומר נעשה אדם? הרי לא היה לו שותף במעשה בראשית, למה כתוב נעשה אדם? אז במקום אחד במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא כביכול נמלך במלאך השורס. אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, נעשה אדם. אני ואתה נטייל בגן עדן, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם. אני נותן גוף ונשמה, אבל אתה צריך להשלים אותם ולשכלל אותם, ולהביא אותם לתכלית יעודם. וכך ספר החינוך מסביר את המצווה של מילה. כשם שאדם מתקן את צורת הגוף שלו, שידע שעליו להשלים ולתקן את צורת נפשו. אז רק בקשר לבריאס האדם, הקודש ברוך הוא רוצה שותף. האדם הוא שותף, הוא השותף לשלמותו, כי אדם נברא בלתי שלם. אבל הבריאה היא בריאה שלמה ונפלאה. ואנחנו, כשאנחנו יוצאים ביום דניסן ורואים אילנות מלבלבים, כתוב בגמור בברוכס שאנחנו צריכים לברך. שלא חיסה בעולם כלום, ובורא בו בריאס טויבס ולא נס טויבס, להניס בהם בני אודם, כמבוע בברוכס דף מם גמל. אדם צריך להכיר בטוי וסוכר. ובשבס תפלמד אומרים חזל, כל העולם לא נברא אלא בשביל האודם. והעולם הוא עולם שלם. ולכן מי שמרכיב מין בשאיננו מינו, כדי להמציא מינים חדשים, כאילו הוא כופה במעשה ברשס. העולם שהקודש ברוך הוא ברא, לא מספיק טוב בשבילו. הוא חושב שיכול להשלים אותו, לשכלל אותו, לתקן אותו. ולכן זה איסור של כליים, של כלי בהמה וכלי ידה. והרמב"ן מביא מחברינו, ומחברינו יש שמוסיף בטעם הכליים, ואני חושב שזה לא הסבר נוסף ממש, אלא מעין שני צדים שלא ישמת ביה. כותב הרמב"ן, שהאיסור של כליים לא לערבב את הכויכס המגעד למצמוכם להיות יונקים זה מזה. כותב הרמב"ן, כל יצורי מטה יש להם שרים וכוחות מלמעלה. כמו שאומרים חז"ל, שגודל מלמטה, שם מלאך מקר ראשו ועומל או גדל. ובהרבה מקומות, גם בבבלי, גם במדרושים, חז"ל מדברים על שרות של ים. בעבודת זרה יוד חס. מספרים חז"ל על רב אלעזר בן דורדיא, כשהוא חזר בתשובה, הלך וישב בין הורם וגבויס, בין שני הורם גדולים, ואומר, הורם וגבויס, בקשו עליי רחמים. והם עונים לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שואלים התוספות ושם, ההורם וגבויס שמעו מה הוא מדבר, וכי פה להם שידברו, והם ענו לו. תוספות מתייחסים שני תירוצים. לפי תירוץ אחד, שרו של הר, ושרו של ים. וזה יסוד שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים, בדברי הפילוסופים הקדומים, לאו דווקא מבני עמנו, לאו אלף אלף אבדולס, ויש לזה מקורות גם בדברי חז"ל, שכל היצורים שלמטה יש בהם למעלה כוחות שמגדלים אותם, שמשפיעים להם שפע על מנת שיגדלו, על מנת שיתפתחו, וכאשר אנחנו מרכיבים מין בשאין המין, אנחנו משבשים שם למעלה, אנחנו גורם לשיבושים גדולים. כוחות שלא אמורים לנוק זה מזה, ואנחנו מחברים אותם שם למעלה, ולא רק פה למטה, ולכן שני הדגשים שונים, שני הסברים שאנחנו מוצאים בדברי הרמב"ן. שני ההסברים, כל הנחולים יורדים על הים, הולכים על הים, והם שני צדדים שלא יישא המטבע. העולם שברא הקדוש ברוך הוא עולם שלם ומושלם. עליה אין להוסיף וממנו ואין לגרוע. נויסן התואר הוא גם יויצה ברשס אלוקי השמיים ואלוקי האורץ. וכשם שבמצס התואר נצטווינו, לא תוסיפון, או לא, ולא תגרעון ממנו כך. אין להוסיף על הבריאה. קודש ברוך הוא ברא את הבריאה ועליה אין להוסיף. בספר החינוך ורבים אחרים מסבירים את הלאו של סירוס בעלי חיים, משום שאסור לחבל בכוח הרבייה והבריאה, כשם שאסור למעט, אסור להוסיף, ולכן אסור להרכיב מין בשאינו מינו. וליבי יוימה לי, כשם שבמצווה התורה אסור להוסיף ואסור לגרוע, כך גם בטבע. קודש ברוך הוא גם ברא את העולם בחוכמה נפלאה, בחוכמה אלוקיס, והכל על פי סודות עמוקים וגבוהים מי ימצאנו, ולכן גם בבריאה אסור להוסיף ואסור לגרוע. אסור להביא להכחדת מין ואסור להוסיף על המינים. ואולי זה גם כוון הזה בנזק כשהוא כותב, הרמוז לך סוד, השלם שלם מאוד. והעולם שברא הקדוש ברוך הוא בשלמות מופלאה. כל מה שאתה חושב שאתה יכול להוסיף, כל המויסף גורע. ולעולם, אדם לא יכול להוסיף דבר מתוקן, כי ברואי ויצורי קדם, כי ברואי בראשית שברא הקדוש ברוך הוא. כי בבריאס הקדוש ברוך הוא השלם הוא שלם מאוד. ואין שלם ממנו, וזה איסור של הרכבת כליים, כלי בהמה וכלי אילנות, כך נל אני הסדייתי. וזה הכל מתקשר עם הברוכה שאנחנו מברכים הקדוש ברוך הוא שלא יחיסר בעולמוי כלום ובורבוי בריאויס טויבויס ואילונויס טויבים לענות בהם בני אדם. וכך למדנו בירושלמי, סוף מסכת קידושין, שאדם עתיד לתת את הדין על כל מה שראו עיניו ולא נהנה ממנו. אדם צריך ליהנות מן העולם. למה ליהנות? ליהנות כדי להודות לקדוש ברוך הוא על העולם הנפלא שברא לנו. ולכן מחפשים, מספרים חז"ל בירושלמי, סוף מסכת קידושין, כפי שציינתי, קטע אחרון במסכת קידושין בירושלמי, שהיה מגדול המרום, שתמיד היו לו כמה פרוטות בכיס, וכשהוא ראה מין חדש, היה קונה, והיה מברך עליו. ומן הסתם הכוונה לא רק ברכס הנהנן, אלא ברכס שחיולו, כדי להודות לקודש ברוך הוא, על העולם המופלא שברא לנו. אז אנחנו יצאנו מחודש ניסן, נכנסנו לחודש אייר, ובמחסור שחלק באיזה שוב שבו כתבתי, מי שלא הספיק לברך ברכס הנהנן בניסן, עדיין יכול לברך גם בחודש אייר. אז שנזכה תמיד להכיר בטויבס וקהל עולנו ועל בני האדם, ולהודות ולהלל לשמוי הגודל על כל החסד שגמלונו, ונזכה לחסד הגדול והנשגב, שנזכה בקורא בימינו לתיקון אוילום, בביאס מושיח צדקנו ובבניין ביס המקדוש במהרו ויומנו אמן.